הכל חי אונליין 93fm.co.il עם אבי נמרן. הערב במהדורה המרכזית, אחרי חיסול סמיר קונטר בפאתי דמשק, בחיזבאללה הגיבו הערב בירי של 3 רקטות לעבר יישובי הגליל המערבי. ברוך השם לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. נסראללה הודיע כי יעביר מסר לישראל בנאום שישדר מחר בערב. ישראל הרשמית לא לוקחת אחריות על חיסולו של קונטר. ועדה לאיתור מועמד לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה ממליצה לראש הממשלה ולשרת המשפטים למנות את מזכיר הממשלה אביחי מנדלבליט לתפקיד. יושב ראש הוועדה אשר גרוניס היחיד שהתנגד למינוי, בטענה כי למנדלבליט לא תהיה תקופת צינון מספקת בין התפקידים. הממשלה אישרה את הרפורמות של השרים אריה דרי ויעקב ליצמן. שני רפורמות שונות שאושרו בישיבת הממשלה. ליצמן קידם את העלאת גיל הזכאות לטיפולי שיניים חינם, ודרי קידם את האפליה המתקנת לשילוב חרדים במקומות עבודה בשירות הציבורי. השב"כ הודיע היום לבית המשפט כי ישחרר למעצר בית שניים מהחשודים בפרשת ההצתה בכפר דומה. מדובר בקטין נעצור מעל 20 יום ששהה באיסור מפגש עם עורך דין זמן רב, וככל הנראה היה תחת אלימות מצד צוות החקירה. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני משה כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. הערב הזכות ביישובי הגליל המערבי, אחרי דקות אחדות מתברר כי 3 רקטות נורו על ידי החיזבאללה מלבנון לשטח ישראל. מדובר בתגובה הראשונה, אולי היחידה, של החיזבאללה לחיסולו של סמיר קונטר, אחד מראשי ארגון החיזבאללה בשנים האחרונות מאז שוחרר מהכלא הישראלי. כאן היה קלו הרבה מאוד שנים לאחר שביצע את הטבח הקשה בנהריה בשנת 79. אנחנו פונים אלה כתבנו קובי פינקלר, שלום לך קובי.
ערב טוב אבי.
ערב טוב, אנחנו יודעים על אין נפגעים, נכון? אין נזק מהירי הזה.
נכון, אני לא יודע, זה לא מוקדם מדי לקבוע שזה דווקא ארגון החיזבאללה, כיוון שהיו שם כמה וכמה תמיד ארגונים, מה שנקרא סוררים, כמו שקורה ברצועת עזה. בכל מקרה, הנתונים היבשים בשטח הם אכן של 3 קטיושות, טווח של כ-30 קילומטרים, במקרה הזה זה היה פחות מכך כמובן, קוטר של 122 מילימטרים, משוגרות משטח לבנון לעבר שטח הגליל המערבי, אלו מתפוצצות בשטחים פתוחים. תשמעו, היה מידע מוקדם על כך שישנה אפשרות שהחיזבאללה או גורמים מועינים בלבנון ינצלו את הפרצה הזאת ויתמרנו ויעשו איזושהי פעילות כנגד מדינת ישראל כאשר פוגעים בהם בבחיר כזה, אבל אין הנחיה גם בשעה הזאת. ישנם כמה וכמה ראשי מועצות אמנם בגליל המערבי שפתחו את המקלטים והורו לתושבים שלהם להישאר סמוך למרחבים מוגנים. אין הנחיה כזאת של הצבא, לפחות לא בשלב הזה. מי שעשה את זה, עשה את זה על דעת עצמו. וצריך לומר הערב הזה, כאשר אני מדבר על גורמי ביון במערב, כיוון שמדינת ישראל באופן עקרוני וקבוע אינה מודעה או אינה מקבלת עצמה אחריות על חיסול כזה ואחר, והערב הזה אני מדבר עם כמה וכמה גורמי ביון במערב, והם אומרים שסמיר קונטר היה בדרכו לבצע פיגוע איכותי במדינת ישראל באזור רמת הגולן. וזו הסיבה למהירות הרבה ולפעילות המוצלחת מאוד של גורמי הביטחון, אם לפי הפרסומים הזרים מדינת ישראל עשתה אותם. אי אפשר לבצע פעילות כזאת כאשר אתה מקבל ומכנס לתוך מבנה אחד את כל ראשי הטרור החיזבאללהי והטרוריסטי בסוריה, שנמצאים בפרברי דמשק, בבניין אחד, במטה אחד, בשעת לילה אחת, ואז כאשר בזמן אמת מודיעין כל כך איכותי כזה וכל כך מדויק כזה מביא לידי כך שישנה קבוצה כזאת בראשותם של שניים, גם פרחן השלן בכיר בחיזבאללה ובארגון הטרוריסטי של כל מה שנקרא בלבנון הסורית ובסוריה הגולנית, שני מינוחים של האזור הזה, וסמיר קונטר יושב שם גם כן, יחד עם עוד כמה ראשים כאלה, אזי התמונה בסופו של דבר מצטיירת לפנות בוקר, כאשר לפי הפרסומים הזרים, שני מטוסי קרב של חיל האוויר, משגרים ארבעה טילים מאוד מדויקים, מאוד מוכוונים, עם כל האיכויות שלהם, לתוך אותו מבנה, 10 הרוגים, בראשם כמובן סמיר קונטר, כאמור, המידע העדכני ביותר הערב הזה, וזה החידוש הערב הזה כאן, שהיה לו רצון וכוונה ויכולת לבצע פיגוע איכותי בשטח מדינת ישראל, ולכן הייתה חשיבות לחסל אותו. מי היעד הבא בתור? ישנם עוד כמה וכמה כאלה על מדינת ישראל.
לא חסר, כן.
חסר להם אותם.
קובי פינקלר, כתבנו עולי צבא וביטחון, תודה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו עם הפרשן הצבאי של ערוץ 10, אור הראל, ערב טוב אור.
ערב טוב.
השאלה נשאלת הערב, כיפות ברזל בצפון יש?
יש מה?
כיפת ברזל, מערכות כיפות ברזל פרוסות בצפון?
יש כל מיני אמצעים שכמובן אי אפשר לפרט אותם. אמצעים שונים ויהיו עוד אמצעים. מזכיר לך שכיפת ברזל היא מערכת מאוד ניידת, היא יכולה רגע אחד להיות, רגע אחד לא. היא מערכת שמתגלגלת על גלגלים, והזמן הפריסה שלה הוא מאוד מאוד מהיר, כפי שראינו בסביבי ההסלמה בדרום. בכוננויות האחרונות מול חיזבאללה ראינו סוללות כיפת ברזל בצפון.
מונעות לצפון, כן.
סליחה?
בהחלט, אני רוצה לשאול אותך על תמונת המצב, ארגון החיזבאללה עמוק עכשיו בקרבות בסוריה, יש סיכוי שהעסק הזה יתפתח למשהו מעבר?
חיזבאללה נמצא בפרדוקס מעניין, מצד אחד הוא נמצא בנקודת השפל שלו, חצי מהכוח הלוחם שלו או נפגע או נהרג או נפצע בקרבות בסוריה, אני מדבר על אזור 10,000 לוחמים, הם 8,000 נפצעו וכ-1,500 נהרגו בקרבות בסוריה, זה מספרים עצומים, ומצד שני הוא כמובן נמצא בנקודת החוזק הכי גדולה שלו מאז הקמתו בשנות ה-80, כך שהוא נמצא באמת בפרדוקס, נדמה לי שעל החיסול של סמיר קונטר הוא לא יבליג, ואנחנו נראה תגובה שלו, אבל תגובה כזו שלא תפתח את מלחמת לבנון השלישית, נדמה שהוא עדיין לא מעוניין במלחמה כזו, ויותר חשוב מזה, נדמה שפטרוניו האיראנים לא מעוניינים בכך, סביב כל למעשה, הנחת העבודה הזו, למעשה פועל צה"ל, ואני מניח שפעל מי שביצע את החיסול של סמיר קונטר בפרוור הדרומי של דמשק אמש.
כן, שאלה רק לסיום, חיזבאללה הרבה שנים כבר מאיים, חייב איומים כלפי ישראל אחרי כמה וכמה פעמים, חיסול של בכירים נוספים בעבר, ונסראללה צפוי לנאום אחר כך, אנחנו שומעים משהו מיוחד, אתה יודע לספר לנו על דברים שנסראללה צפוי לומר, או שהכל צפוי ושגרתי?
תראה, הייתי אומר כך, אנחנו נקשיב ברוב וקשב מחר לחסן נסראללה. נסראללה מאז מלחמת לבנון השנייה מנסה לבסס באמת משוואה של מבטיח ומקיים. אם נסראללה יתחייב מחר לתגובה, אני מניח שנראה תגובה, בין אם זה פיגוע חול שיותר קשה לחיזבאללה להוציא ויותר ייקח לו זמן, הרבה יותר קל לו כמובן להוציא איזשהו פיגוע כאן או בגבול סוריה או בגבול לבנון, לראות טילים נגד טנקים על סיור, לשים מטען, דברים מהסוג הזה, בוודאי לראות רקטות על העורף כפי שראינו לפני השעה 6, למרות שככל הנראה לא מדובר בירי של החיזבאללה עצמו, כך שאנחנו נראה את החיזבאללה באמת מסנדל את עצמו לתגובה, אבל לא לתגובה כזו שתוביל את האזור למלחמה.
לאימות.
ובתוך כך יהיו השיקולים שלו. אנחנו נראה מחר את ההלוויה של קונטר, סמיר קונטר, בדחיה, בבירות, בהשתתפות אלפי אנשי חיזבאללה, בוודאי בהשתתפותו של חסן נסראללה עצמו. ואנחנו באמת נחכה ונראה, אני מזכיר לך שאת הפיגוע של החיזבאללה, פיגוע הנקמה על חיסולו של ג'יהאד מורניה בינואר 2015, שהחיזבאללה מייחס לישראל, לקח להם 12 יום להוציא לפועל. הוא היה פיגוע פשוט יחסית. כן. כך שאני צריך לחכות ולראות כיצד הם יגיבו הפעם.
אור אלר, פרשן צבאי בערוץ 10, תודה לך.
תודה. טוב, תודה, ביי.
ערב טוב, אנחנו עם דוקטור גיא בחור, שלום, ערב טוב, אדוני.
ערב טוב.
בוא ננסה לעשות קצת סדר, מה קורה עכשיו מצפון לנו? היינו רגילים הרבה מאוד שנים שיש סוריה יחסית מסודרת עם צבא מאורגן ואסד בראשו, לבנון המפוזרת עם חיזבאללה שלוקח שליטה על הגבול הדרומי, מאז ועד היום העולם כמעט השתנה, המזרח התיכון בוודאי השתנה, מי האויבים שלנו עכשיו מעבר לגדר?
טוב, דבר אחד טוב קרה, שהם עסוקים במלחמת אזרחים אינסופית, עשו להם נגד השיעים, המצב של חיזבאללה לא יכול להיות גרוע יותר מאי פעם היום, הלוחמים שלו אלפים תקועים בגבול בין סוריה ללבנון, ואם הם יעזבו את האזור של קלמון, אז הסונים יפרצו פנימה ללבנון, והם יבטיחו לשחוט את כל השיעים, איראן מסובכת שם, איראן היה כ-100 הרוגים במהלך החודשיים האחרונים בסוריה. מה שאני רוצה לומר לך הוא שהצרה האחרונה של נסראללה זה אנחנו. אין לו גם זמן לטפל בדברים הללו. היה לנו את המקרה לפני שנה שישראל הוא אשמה שחיסלה את הבן של מורניה שם, ג'יאד מורניה, בן של עימד מורניה. ובאמת התגובה של חיזבאללה הייתה נקודתית כואבת, אבל נקודתית, ומיד חזרה, הארגון חזר ללחום באויבים האמיתיים שלו, ואלה הסונים בסוריה, שרק הולכים ומתחזקים. רק שתבין, בשבוע האחרון יש קרבות קשים מאוד, בגבול בין סוריה לבין לבנון, בדרום סוריה, בצפון סוריה, ששם חיזבאללה מעורב עד צווארו. הדבר האחרון שהוא צריך עכשיו, זה עימות איתנו. ולכן, תהיה איזו תגובה, בשביל לשמור על הכבוד, אבל אין לאף אחד מהצדדים שם, לא סונים ולא שיעים, עניין להילחם איתנו. כי אם הוא ילחם איתנו, אנחנו נחליש אותו, ואז יבוא הצד השני וישחט אותו לגמרי. ולכן כל...
כלומר, הם מרכזים אנרגיה להתמודד האחד מול השני, ולא רוצים לאבד את האנרגיה הזו מול ישראל. בתווך יש את רוסיה, שמסייעת לאסד, ולא ברור עד כמה היחסים כרגע עם ישראל מבחינה צבאית מול רוסיה מתואמים, למשל החיסול הזה של קונטר, אם אכן ישראל ביצעה אותו, עד כמה רוסיה מעודכנת ויודעת על דברים כאלה, ואי שם בצפון גם את טורקיה, שגם היא בגבולות שלה נמצאת כמעט באותה סיטואציה.
תראה, אם זה היה תלוי בי, ואם ההתקפה הזאת אכן בוצעה בידי ישראל, היא לא הייתה קורית. מפני שנוסחת הפלא היא שאנחנו לא מפריעים להם לתלות את עצמם. הרי סמיר קונטר כזה, שהוא די לא יוצלח, בוא נאמר את האמת, אז הסונים היו הורגים אותו בשלב כלשהו בעתיד הקרוב, שמה בכלל צריך להיכנס ולהתערב להם בין הרגליים.
על פי אותם מקורות הוא עסק בניסיון להוציא לפועל פיגועים נגד ישראל?
כן, אז מי יש לו זמן לפיגועים נגד ישראל בכלל? אתה רואה שהם נשחטים שם. אני אומר שמאות עד 2,000 הרוגים יש לחיזבאללה. הדבר האחרון שמעניין אותו זה פיגועים נגד ישראל. אז אומר, מישהו אומר, אמרו, זה בסדר גמור, אני לא קונה כל מה שאומרים. עכשיו לגבי הרוסים, יש תאום בינינו לבין הרוסים, התאום הוא שאנחנו לא מפריעים להם, והם לא מפריעים לנו, ולכן יש חדר מבצעים ועדכונים משותף, כדי שלא תקרה איזה תקלה בין הצבאות חילות האוויר, אבל הנה אמרו שרוסיה מגבילה את מרחב התמרון עם אכן כך, אבל זה לא קרה. תראה, כל הדברים הללו לא מחויבי המציאות. אם המצב היה כמו עד 2011, שאנחנו מול חיזבאללה, אני יכול להבין. אבל תבין, כמה קילומטרים מהגבול שלנו יש שחיטה עצומה, אפילו ברגע זה. ולכן אני מתקשה להבין מה האינטרס להיכנס שם בין הרגליים לגורמים שנלחמים על חייהם. הדבר האחרון שמעניין אותם זה להתעסק איתך. אני אגיד לך עוד משהו לגבי זה והרוסים. הרוסים נתנו לנו הבטחה שכל עוד הם מעורבים שם, איראן וחיזבאללה לא התקפו את ישראל. ולכן האינטרסים של הרוסים בשלב המיידי קרובים לאלה של איראן וחיזבאללה, אבל אחר כך הם מתפצלים. ואם חיזבאללה חשבו שהם יקימו שם מנגנון לאורך הגבול שלנו, הרוסים לא ייתנו דבר כזה. ועוד נקודה אחרונה, חיזבאללה ואסד לא יושבים בכלל על הגבול שלנו. 100% מהגבול עם סוריה, היום זה סונים. כלומר, איך בדיוק אדם כזה אמור להקים מנגנון לפיגועים נגד ישראל, אם הוא בכלל לא מגיע לגבול שלנו מבחינת האתניות ששולטת שם. הרבה מאוד שאלות שלעניות דעתי לא היו צריכות עכשיו להישאר, כי כל האירוע הזה לא מחויב המציאות.
הדוקטור גיא בכור, פרשן לענייני המזרח התיכון, מזרחן, פרשן. תודה לך על השיחה הזו.
ערב טוב.
עכשיו אנחנו אל סמיר קונטר, הרוצח הזה שחוסל. שמו כמובן עלה לכותרות עם עסקת רגב וגולדווסר, כאשר החיזבאללה החזיר לישראל את שתי גופות החיילים שנרצחו ונהרגו בתקרית שהייתה בגבול לבנון, אותה תקרית שהובילה אחר כך לפתיחת מלחמת לבנון השנייה. בשנת 1971 ביצע סמיר קונטר את הפיגוע הקשה בנהריה, כאשר הוא חדר לביתה של משפחת הרן, ירה באב המשפחה דני הרן ובביתו הקטנה, כאשר הוא לקח אותם כבני ערובה תחילה לעבר חוף הים, ואז התפתח קרב יריות, הוא ירה באב ורצח את התינוקת הקטנה, ילדה קטנה, בדם קר. האם סמדר הצליחה להסתתר באיזשהו מחבוא בבית ולהינצל מהמחבל הזה, אבל בעוד והיא מסתתרת, יחד עם התינוקת הקטנה יעל, שהחלה לבכות, והיא האם סתמה את פיה של הילדה שלא תגלה את מקום המסתור, וכך גם יעל נחנקה למוות בפיגוע הקשה הזה. אותו סמיר קונטר היה בסך הכל בן 16 וחצי, נתפס, היה כלוא בישראל הרבה מאוד שנים, ושוחרר כאמור באותה עסקה. אנחנו פונים עכשיו אל גברת סמדר הרן, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב.
את תושבת העיר נהריה, אז...
נכון.
והנה הערב את חובה כבר את התגובה הראשונה לכאורה של החיזבאללה על חיסולו של סמיר קונטר הרוצח הזה. מה זה עושה לך אולי קצת שונה מהתושבים האחרים שלידך?
אני לא יודעת לגבי אחרים אם זה שונה או דומה, אבל אני חושבת שאני מרגישה את זה במישור האישי כאיזשהו מסר שעובר גם אליי. כשאני באתי לגור בנהריה, זה היה לפני 40 שנה, ונהריה הייתה אז כל הזמן תחת הפגזות של קטיושות וחדירות של מחבלים שהיו בכל האזור שלנו פעם אחרי פעם במשך שנים רבות. ואני ככה זוכרת את השנים שקצת בדומה למה שקורה באזור הדרום, באזור עזה, שהיו פה כל הזמן כמעט על בסיס קבוע טפטופים. אז זה היה פחות פרסונלי וזה היה קשה, אבל מאוד אהבתי את המקום וגם היום אני מאוד אוהבת אותו. מאז למעשה פרצה מלחמת לבנון השנייה, לקח חטיפת החיילים ומתחי הקטיושות שהיו לנו אז, ושמו של קונטר אז התחיל לעלות כמי שמעוניינים אליו כקלף מיקוח, ועד היום, וכנראה אולי גם אחרי שהוא כבר איננו, כל מעשיו תמיד דם ואש ותמרות עשן, אולי משהו כזה, כי גם כשהוא ישב בכלא, היו ניסיונות לשחרר אותו של ארגונים פלסטינים, שנגמרו, היה חטיפה של אונייה בשם אקיל לאורו בעבר, שבה נרצח יהודי בשם לאון קלינגהופר. הוא היה איש, הוא היה נחה בכיסא גלגלים, ופשוט זרקו אותו למים. והיו מעבר לזה עוד פיגועים שדרכם ניסו להביא לשחרור של סמיר קונטר, והוא השתחרר על הדם של החיילים שנהרגו בחטיפה, והוא המשיך במקום לבנות את חייו, הוא יכול היה לבחור בחיים שקטים ורגועים, הוא בחר להמשיך כמחבל טרוריסט והתקדם בהיררכיה הפיקודית, וקיבל את אזור רמת הגולן שם, בין גבול סוריה, המשולש הגבולות, לבנון סוריה ישראל. ומבחינתי, מבחינתי זה הכל אישי, כי מה שקרה לי, זה היה תוצר של פיגוע, של חוליה שהוא פיקד אליה.
כן. הוא היה אז בן 16 וחצי, כן. ולכן גם כשהוא השתחרר, אז מי שחשב אולי כאדם בוגר הוא יבחר בדרך אחרת, את אומרת, הוא לא עשה את זה, הוא נשאר ואולי החריף מאז הגיל הצעיר שהוא עשה את אותו פיגוע קשה. עברו שנים מאז, אנחנו מדברים על 1979, הפצע לא מגליד בגלל השם הזה, סמיר קונטר, שעולה ויורד?
הפצע... אתה יודע, יש פצעים שגם כשמגליט לפעמים עם שפשוף נפתח הפצע, זה סוג הפצעים האלה. אני חושבת שכבר מזמן הבנתי שיש גבול למה שאני יכולה לאפשר לשם הזה להשפיע על הדרך שלו. שבה אני חיה את חיי היום.
כן.
וזה שהוא הפך ל... לארכי רוצח ולבן אדם, לא יודעת באיזה שם בדיוק לקרוא לו, אבל באמת בעל כוונות זדוניות. אני לא הלכתי לכיוון הזה, וזה לא, אני לא, אני לא בן אדם שמחפש נקמה, אני לא מאמינה בנקמה, אני חושבת שהיה צריך לחסל אותו, כי הוא פשוט עמד לבצע, לרצוח עוד ישראלים, יהודים, ישראלים, והיה צריך לעצור את זה בטרם זה יקרה. ואני לא יודעת אפילו אם זה אנחנו עשינו, או הפלגים, שלא חסרים פלגים שנלחמים אלה באלה בסוריה, והוא חוסל בסוריה. אנחנו לא יכולים לדעת מי עמד מאחורי זה.
כשהוא שוחרר, את התראיינת לכלי התקשורת, והיית נגד השחרור מטבע הדברים?
לא, אני לא הייתי נגד השחרור.
אוקיי.
בכלי התקשורת אני ציינתי, שמי שאמור לשחרר או לא לשחרר את הרוצח, את ההחלטה הזאת, המדינה צריכה לקבל את ההחלטה. ועל לנו, לנפגעי פעולות איבה, לקחת, לחשוב שאנחנו לא יכולים להשפיע, המפתחות לא בידיים שלנו, ולא אנחנו קלענו אותם, ולא אנחנו יכולים לשחרר אותם. בשביל זה יש בית משפט ויש מוסדות במדינה. ואי אפשר לנגח אותנו אלה באלה כל פעם מחדש את נפגעי פעולות איבה, כאילו שאנחנו, איך אני אגיד, כאילו שאנחנו בעצם בני הערובה של אותם טרוריסטים שיושבים בכלא. ואני הייתי חשופה, אני ראיתי התנגחויות מאוד מכאיבות בתקשורת, בכל מיני הזדמנויות שבהם היה מדובר על שחרורים, אנשים שחושבים, נפגעי איבה שחושבים ככה, ונפגעי איבה שחושבים ככה, ואני החלטתי שזה דבר שאני לא אקח בו חלק, וצריך לתת למדינה לעשות את ה... יש לנו, זה יכול למצוא חן בעיניי או לא למצוא חן בעיניי, עדיין אנחנו נמצאים בשלטון דמוקרטי.
בהחלט.
ויש תהליך של קבלת החלטות, ואנחנו צריכים, אנחנו חלק מהמדינה הזאת.
המדינה ששחררה אותו היא ככל הנראה גם המדינה שחיסלה אותו, והשם הזה יוצא מהחיים שלך האישיים באופן סופי, גם מחיי כולנו. אנחנו נאחל לכם שחיים טובים ומאושרים, הגברת סמדר הרן, תודה רבה.
ערב טוב.
אלוף במילואים עוזי דיין, שלום, ערב טוב אדוני.
ערב טוב, ותרשה לי להביע הערכה, אני שמעתי חלק מהשיחה עם סמדר הרן, אישה גדולה.
כן, שנים רבות שהאישה הזו שומרת על הקו, שהיא מייצגת, היא עכשיו מיד אחרינו גם בדרך להתראיין בבי-בי-סי, כדי לתת עוד מנת הסברה קלה לטובת ישראל. אדוני סגן הרמטכ"ל, היום נשיא מועצת הביטחון לישראל, ובכלל מכיר את קבלת ההחלטות בסיטואציות כאלו. מישהו קיבל החלטה על פי מקורות זרים כאן אצלנו לחסל את קונטר, בהתחשב בעובדה שהחיזבאללה שם נמצא בקרבות ובסורים המורדים וכל האש מעבר לגדר בצפון, ובכל זאת התקבלה החלטה כזו, האם הסיכון שאנחנו נגררים למבצע כזה או אחר בצפון מונח על השולחן, הוא רציני, אנחנו צריכים לחשוש ממשהו?
מוכן לומר באופן כללי איך מקבלים החלטות כאלה ואיך מבצעים אותם, אבל לזכור שבעניין סמיר קונטר, אני יכול להגיד שמי שעשה את זה עשה צדק ועשה דבר טוב, אבל אנחנו לא אומרים, לא לוקחים אחריות, לא מאשרים ולא מכחישים, בקיסור, כל מה שאנחנו אומרים זה שאנחנו לא אומרים, וחשוב להמשיך במדיניות הזאת. לשאלתך, ככלל, קודם כל, יש כאלה שהסמך הרקורד שלהם והמעשים הנפשיים שהם ביקשו, הם נכנסים לכאין רשימה של יעדים, עוקבים אחרים, עושים מודיעין, מחכים לפעמים להזדמנות, צריך לגבש סוג של מבצע, איך עושים את זה בדרך האוויר או בדרך אחרת. אחר כך הרבה פעמים מחכים הרבה מאוד זמן להזדמנות, שנוצרים כל התנאים האלה, לוקחים גם בחשבון מה קורה כתוצאה מתקיפה בסביבה, מה יכולות להיות התגובות, מה קורה בעולם באותו זמן. ובסוף, אם כל התנאים האלה מבשילים ויש אפשרות, אז גם מבצעים. אני מדגיש עוד פעם שזה, אני לא אומר את זה בהקשר לחיסול הזה של
לא קטר, מתייחסים באופן,
אלא באופן, כן, באופן כללי. כללי.
גזרת הצפון כרגע משנה פנים כמעט כל חודש, חודשיים. כל ארגון כזה או אחר שמתיישב על הגדר הוא אותו ארגון שתופס את הקו, מה שנקרא, בצד השני. הם עסוקים אבל לחסל אחד את השני. אולי זו הזדמנות דווקא כן של ישראל להקות בהם מהצד, מהגף הדרומי, ולחסל אחת ולתמיד את הארגון הזה שנקרא חיזבאללה?
תשובה היא לא. כלומר, אני מאוד אשמח אם לא יהיה ארגון כזה שנקרא חיזבאללה, אבל קודם כל זה לא כל כך פשוט, ולא עושים את זה במשפט. דבר שני, תראה, שמסתכלים על סך הכל מה האינטרסים הישראלים היום. האינטרסים הישראלים הם קודם כל שהגבול יהיה ככל שניתן שקט, שלא יפגעו בתושבים שלנו, ושלא יעבור נשק אסטרטגי, כמו למשל טילי חוף ים, לידי הארגון כמו החיזבאללה. הוא לא היחידי שם, שמסתכלים על סך הכל הגבול הסורי, שני שליש ממנו בכלל מוחזקים על ידי ארגון אחר, שנקרא ג'ובת אל נוסרה, וחוץ מזה יש את דאש, אייסיס, בסוריה. בכל הדברים האלה צריך לראות מה האינטרס הישראלי. האינטרס הישראלי הוא להגן על התושבים שלנו, לא להיכנס למלחמות שאנחנו לא באמת יכולים להשפיע בהם, וכן, בלי קשר לסמיר אל-קונטר, לזכור שמי שפוגע באזרח ישראלי, בסופו של דבר, לא נשאיר את התיק הזה פתוח.
אלוף במילואים עוזי דיין, שעבר סגן הרמטכ"ל, תודה רבה לך.
אני רוצה רק להוסיף משפט
כן,
אחד,
בבקשה.
ברשותך. אחד הלקחים הברורים ממה שקורה זה לא לשחרר רוצחים. יכול להיות מצב, כפי שסמדר אמרה, שאתה בלית ברירה עושה את זה. אבל כמדיניות, המדיניות צריכה להיות לא לשחרר רוצחים, ושאין לך ברירה, אז אתה משחרר, כפי שנאמר ביהדות, כדי דמיהם.
כדי דמיו, כן.
זאת אומרת, כדי בודדים, הם ספרים...
למען ידעו מחבלים שיש דלת שאינה מסתובבת.
נכון, במקרה של סמיר קונטר דרך אגב, גם נעשה צדק על מעשיו הנפשעים בעבר, גם ישנה מדיניות של שכר בעונש, וגם לגבי העתיד צריך להגיד, הוא עסק בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות, בביצוע פיגועי, זאת אומרת יש פה גם סיכון וגם הרתעה מסוימת.
אכן, אני מודה לך על הדברים וגם על החידוד של הנקודה המשמעותית הזו בסוף דבריך, אלוף במילואים עוזי דיין, תודה רבה.
כל טוב.
נצא להפסקה ונשוב. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. לפני זמן קצר הודיע שר סילבן שלום כי הוא פורש מהחיים הפוליטיים. בהודעה קצרה הוא אמר כי הוא ומשפחתו עוברים סבל בלתי מוצדק, הוא לא יכול להמשיך יותר והוא פורש מהחיים הפוליטיים. בעוד כמה שעות ראש הממשלה יהפוך להיות גם שר הפנים, ועם יציאתו של סילבן שלום מרשימת הליכוד, מי שנכנס אחריו זה לא יהודה גליק אלא זה אמיר אוחנה. שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב.
אתה ממוקם כאן ברשימה, באיזה מספר?
32.
אז אתה נכנס להיות חבר כנסת, ישבת על הגדר ככה כמה חודשים, ברשימה כזו גדולה זה די ברור.
כן, אפשר להגיד שהייתי מעורב בכל העשייה של הליכוד, אם זה בישיבות עשייה, אם זה בכל האירועים הליכודיים, כי אתה יודע, הייתה סבירות בכל מקרה שיכנס לכנסת, לצערי, זה קרה בנסיבות כאלה, אני הייתי הרבה יותר שמח אם הנסיבות היו אחרות, אבל בכל מקרה אני מתכוון לשרת את עם ישראל ואת את המדינה בכנסת כמיטב יכולתי.
אוקיי, אגב, יש לך גם קשר אישי עם יהודה גליק, נכון?
יש לי קשר אישי עם רבים מחברי הליכוד, אם זה חכים, שרים, ובוודאי גם עם יהודה. יהודה הוא חבר יקר. ואחרי שניסו להתנקש בחייו, בשלב מסוים המשטרה החליטה להסיר את ההבטחה מעליו, למרות שהאיומים נמשכו ביתר סט. ואני החלטתי, יחד עם קבוצה של חברים נוספים, להבטח אותו באופן אישי. וכך עשיתי.
בוא תספר לנו איזה דברים אתה רוצה לקדם בכנסת. יש עוד זמן כזה או אחר עד הבחירות, לעולם לא נדע, אבל לפחות שנה בוא נאמר, פרק זמן...
כן, תראה, קודם כל אני מתכוון ללמוד. זה הדבר הראשון שאני הולך לעשות, ללמוד את העבודה הפרלמנטרית מבפנים, ורק לאחר מכן לעשות. אני בניגוד לאחרים, לא הייתי רוצה לצאת בכותרות, ובכך לסכל חלק מהדברים שאני עצמי מתכוון לקדם, אלא רק אחרי שהם יעברו ויקודמו, אז אני אוכל לספר עליהם.
מה אתה עושה בחיים?
אני עורך דין, אני... אתה יודע, בעבר שלי 12 שנים במערכת הביטחון, אם זה בצהל ואם זה אחר כך בשבק. וב-2011 הקמתי יחד עם קבוצה של חברים, ליקודניקים וליקודניקיות, את גאווה בליכוד, הקבוצה הלהטבית בליכוד. אז חלק מהפעילות שלי כמובן תהיה בנושא הזה.
אוקיי, קידום אנחנו פחות בעניין. אנחנו, אתה יודע, תחנה חרדית, אנחנו לא נעסוק בעניין
הזה. אתם פחות בעניין, חבל, כי יש לנו מטה חרדי בליכוד.
יכול להיות, זה בסדר, אבל בואו, אנחנו ככה בפומבי לא נותנים ביטוי לשיח בנושא הזה. אני רוצה לצרף את יהודה גליק לשיחה. יהודה, שלום לך.
אני מודה לך.
לא, מאוד טוב לאמיר, ידידי, ברכותיי לך, אמיר. אני כל כך שמח לשמוע את קולך, חבר הכנסת אמיר אוחנה. אני אומר לכם, רבותיי, זו תחנה חרדית, אבל תדעו לכם שאמיר אוחנה הוא איש ישר וטוב, ואיש טוב שאני אומר לך, גם הציבור החרדי ישמח ממנו.
זה בסדר גמור.
אני רק יכול לומר שברובד האישי שלי, כשאני יצאתי מהשיקום וחיטפתי מאבטח, האדם הראשון שהתנדב ביוזמתו לאבטח אותי למשך יום שלם, היה חבר הכנסת אמיר אוחנה, ואני אומר לכם, האיש איש טוב ויקר, וגם המאבקים שלו לזכויות אדם, גם הציבור החרדי יוכל, גם אם יהיו אי הבנות ואי הסכמות, יוכל להתווכח בצורה מכובדת ויהיה שיח תרבותי.
אנחנו מכובד. בטוחים שב-90% מהדברים שאמיר אוחנה חושב או מאמין או יעשה או עושה, הוא ימצא בכנסת גם כתף חמה מצד חבר הכנסת החרדים. הסיפור האישי שלו ואת מה שהוא מייצג ברמה האישית זה עניין אחר, אנחנו לא חלילה אומרים כן או לא, אנחנו לא נותנים פשוט ביטוי.
בוודאי, אני מסכים, אני מקבל, אני אומר שתדעו לכם ש...
תסלחו לי, רק תסלחו לי שאני נאלץ להיפרד מכם כאן.
אוקיי.
ברכות, אמיר, ברכות, ברכות.
אמיר אוחנה, נאחל לך בהצלחה, חבר כנסת חדש, הערב. תודה וערב טוב לך. יהודה, עוד מילה אחת איתך. החברי הכנסת החדשים, הצעירים, שנכנסים עכשיו ברשימת הליכוד, אנחנו רואים שם ממש גלריה של חבורה צעירה, ואולי מכנה משותף שלהם זה יותר ימניים מהצמרת הבוגרת והוותיקה בליכוד, זה נכון?
תראה, שיטת הבחירות בליכוד היא מאוד מעניינת ומאוד מעתקת, והיא מאפשרת בכל פעם כניסה של חברי כנסת חדשים ונותנת הזדמנות לעסיקים שונים וחדשים ומעניינים. אני לא בוחן, אני לא יודע מי יותר ימין, מי יותר שמאל, מפלגת הליכוד היא מפלגת ימין, היא מפלגה לאומית, ליברלית וחברתית, ומפלגת השלטון, מפלגת עם ישראל, ויש בה חרדים, ויש בה דתיים לאומיים, ויש בה מסורתיים, ויש בה גברים, ויש בה נשים, וברוך השם אני יכול לומר שמפלגת הליכוד היא מפלגה מאוד 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 מגוונת. מה שאני יכול לומר שהליכוד יש לו, דווקא בשיטה הזאת שנכנסים אנשים מהמחוזות שלא היה להם סיכוי להיבחר בפריימריז, מראה, נותן סיכוי לאנשים מהשטח לבוא ולהביע את עצמם ולפעול, ואני בהחלט מקווה שכל חברי הליכוד החדשים יפעלו. אני כן רוצה לומר בעת הזאת שהיום בשבילי מאוד מאוד עצוב מכל הכיוונים האפשריים. עצוב לי על חבר שקוראים לו סילבן שלום, שהוא באמת היה איש יקר ואהוב. עצוב לי על נשים שנפגעו, אם הם נפגעו. אני רוצה לקוות שרק נרוויח מהעניין הזה. שוב, אני חושב שזה יום עצוב גם מהבחינה הזאת.
אף אחד לא מת, סילבן שלום עובר בהחלט תקופה לא קלה, הוא פורש מהחיים הפוליטיים, אבל בוא לא נסחף עם יום עצוב.
לא, אני אגיד לך למה זה עצוב, אני אומר לך למה זה עצוב, אני אומר זה דווקא על כל הרקע. עצוב שבחברה הישראלית, מצד אחד אנחנו זקוקים למערכת משפטית, אנחנו זקוקים למערכת חברתית. קשה לי, אני לא אוהב לחיות בחברה שבו בית המשפט היחיד הוא הרשת החברתית. אני לא יודע מה צודק ומה לא צודק. מצד אחד,
זה כבר נושא, יהודה, זה נושא לדיון רחב מאוד, והזמן שלנו קצר. אני שותף לעמדתך שאנחנו ביום עצוב היום.
ברשותך מילה אחת אחרונה, יום עצוב בגלל שבעוד יומיים אנחנו מציינים את עשרה בטבת, יום תחילת המצור.
וגם בגלל שהיה פיגוע ברעננה, וגם בגלל שהיה ניסיון פיגוע בחברון היום, וזה ממשיך.
אנחנו מקווים לבניית בית המקדש, והימים האלה יהפכו לימי ששון ושמחה, כמו שמבטיח הנביא זכריה.
יהודה גליק, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ערב טוב, פרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
מתי טוחפלד, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב.
ערב טוב גם לאיתי גדסי, כתבנו בכנסת. איתי, סילבן שלום הודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים. קודם כל, משמעות מעשית, שר הפנים הופך להיות ראש הממשלה.
נכון מאוד. ובהמשך אני מניח שהוא לא יוכל להמשיך להחזיק בכל כך הרבה תיקים.
כן, זה כבר עובר. אוקיי. מתי, סילבן שלום כנראה כבר עייף, וגם הסיפור הזה שעובר עליו ברמה האישית נתן בו קושי משמעותי להמשיך ולתפקד, והוא יוצא החוצה. מה זה עושה לליכוד? מתפנה עוד מקום בצמרת, עוד אחד מהוותיקים?
כן, קודם כל מתפנה מקום בצמרת, אם כי צריך לציין שסילבן שלום כבר הרבה מאוד זמן לא התמודד להנהגת הליכוד. השאיפות שלו להיות ראש ממשלה, אני חושב, התחלפו בשאיפות להיות נשיא, שגם זה תורפד בבחירות האחרונות, כך שלא מדובר פה, גם עכשיו שנתניהו הודיע אתמול על הקדמת הפריימריז, אז אף אחד לא הזכיר את השם של סילבן שלום כאיזה מועמד פוטנציאלי, בלי קשר לשום פרסום זה או אחר. אבל עכשיו כן, מתפנה מקום. אם אתה הזכרתם את העניין שראש הממשלה נושא בהרבה תיקים, אז עכשיו הוא יישא באותיק, אבל יש גם רשימה של אנשים שממתינים. אתה יודע, צחי הנגבי שצריך להתמנות לשר על פי הסיכום שלו עם ראש הממשלה אחרי שנה, כי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון ויושב ראש הקואליציה, הוא התמנה לתפקיד של שר. עד עכשיו הייתה התלבטות איזה תיק לתת לו, יש את התמ"ת שפנוי, יש את התקשורת שפנוי, עכשיו גם הפנים פנוי, ויש גם את סיפור אריה דרי. אתם בוודאי זוכרים שאריה דרי בעצמו התפטר מתפקיד מאוד מאוד בכיר, מתיק התמ"ת, כדי שראש הממשלה יכול לאשר את מתווה הגז. לא ידעו איזה תיק הוא יוכל לקבל. עכשיו אני חושב שהעניינים האלה מתחילים להסתדר, כמובן בנסיבות מצערות מבחינתם של כמה אנשים.
אוקיי, אני רוצה לחזור אליך איתי, מבחינה פוליטית כרגע, אנחנו שוחחנו עם החבר כנסת הנכנס אמיר אוחנה, חבר כנסת ליכודניק צעיר נוסף, שם שאנחנו נצטרך להכיר, אנחנו די יודעים עליו סוגיית משפחתו וחייו האישיים, ואנחנו פחות או יותר לא נתייחס לפן הזה בחיים שלו. מעבר לזה, מה אנחנו עוד יודעים? שעורך דין, הוא אמר, אבל עוד איש אפור כזה, לא?
כן, הוא יחסית איש אפור, למרות שהוא הוזכר מספר פעמים כאדם שהולך להיכנס לרשימה. אתה יודע, היו מספר פעמים שבהם אמרו, האם אורן חזן אולי התפטר, האם זה, תמיד יש את חברי הכנסת העתידיים. הוא איש צבא, איש שב"כ,
טוב, תל אביב. טוב, יש ביטחון, בסדר. הפריימרי זה בליכוד, טורפים קצת הקלפים עם ההודעה הזו של נתניהו. מה ראש הממשלה בדיוק הודיע, איתי?
ראש הממשלה הודיע על הקדמת הבחירות למועד הכי קרוב שהוא יוכל, משהו כמו חודשיים, שלושה, בעצם לחסל את כל הסיכויים של אותם מתמודדים שמתכוונים להיכנס לזירה, כמו גדעון סער שמתכוון לחזור, כמו ניר ברקת וכדומה. אני חושב שהוא די מטרפד להם את התוכניות, למרות שהם נערכו תקופה ארוכה, אפילו המתנו לפני שבועיים להודעתו של ניר ברקת, הודעה רשמית.
ודרך אגב, אני חושב שאולי מתי יתקן אותי, יש גם קשר בין הבטחה שאתה יודע, תמיד בליכוד גם אומרים, שצחי הנגבי יקבל שר, אולי הוא ירד מהמרוץ ויפנה את המקום לאחרים, כמובן על ראשות מרכז הליכוד. הדבר הזה עדיין...
אז בוא נשאל את מתי, מה אתה עוד לומר לנו?
רק במילה אחת, גם בני בגין כמדומני ממתין לתפקיד שר.
אוקיי. מתי, יש לך כמה תיקים על השולחן, ואתה נתניהו, מה אתה עושה?
הולכים לפי הסדר. קודם כל יש הבטחה, אני חושב די ברורה, לאריה דרי. הוא צריך להתמנות לתפקיד נוסף. דובר על איזושהי הצרכה בינו לבין חיים כץ. אני חושב שעכשיו שתיק הפנים, אמנם זה פנים שדרי לא רצה אותו מלכתחילה, אבל שמענו כמה דיבורים בזמן האחרון שהוא כן מתחיל לחזור ולרצות את התיק הזה, למרות שהוצא ממנו מנהל התכנון שהוא עבר לשר האוצר. התחיל להגיד שאולי כן הוא מוכן לקבל את התיק הזה, כמובן בנוסף לנגב והגליל המורחב שהוא קיבל עכשיו. אז אני חושב שזו אולי האופציה הכי חזקה. בנוסף לזה, כמובן שנשאר צחי הנגבי, שצריך להתמנות לשר גם הוא על פי הבטחה של נתניהו. אגב, זה היה אמור להיות במקום אופיר אקוניס, בינתיים גם דני דנון פרש, כך שאקוניס יישאר והנגבי יישאר. ולגבי
הפריימריז, אוקיי.
כן, לגבי בני בגין, אני לא חושב כרגע שיש מקום לשדרג אותו לתפקיד של שר. גם הוא מחזיק באיזושהי הבטחה עמומה שאם תהיה אפשרות, אז נתניהו יעשה את הכל כדי למנות אותו לתפקיד של שר.
אבל לא זה מה שמטריד שינה כרגע מעיניו של ראש הממשלה. ועל הפריימריז כבר הבנו, הניסיון לסכל כניסה של מועמדים מבחוץ, כאלה שכבר הרבה זמן...
כן, אולי בהקשר הזה, זה מאוד, אתה יודע, זה מאוד בתקשורת, מאוד רוצים להציג ש... בבחירות לרשות הליכוד צפויות איזה שהם דרמות ויש תחרות ומאבק, אבל כולנו יודעים שזה לא המציאות. כלומר, זה לא משנה מי ישים את עצמו מול נתניהו, נתניהו יביס אותו, כך שכל הדיבורים על ברקד וגינו סער, עם כל הכבוד, אני חושב שאם יש מי שמברך על המהלך הזה, שנתניהו מקדים את הפריימריז ולמעשה נותן להם את התירוץ לרדת מהעץ ולא להציב את המועמדות שלהם, אני חושב שזה גינו סער וניר ברקד, שיודעים בדיוק מה היו ההשלכות של...
מתי טוכפלד ואיתי גדסי. תודה רבה לשניכם.
תודה.
חבר הכנסת אייל בן ראובן, שלום וערב טוב לך, אדוני.
שלום, ערב טוב.
אתה הבוקר ממהר להוציא הודעה, אם וכאשר ישראל היא זו שעומדת מאחורי החיסול של קונטר, אתה מברך עליה מאוד, מברך על הפעולה הזו מאוד, ולא לחינם, כי אתה היית, נכון, פקד פיקוד צפון בימים ההם?
הייתי סגן בפיקוד הצפון.
סגן.
הייתי מפקד גייס, סגן.
מלבד הפיגוע הרצחני הזה שהוא עשה בעודו ילד בן 16 וחצי, מאז שהוא שוחרר, הוא לא איש הרבה שנים צבר איזשהו ניסיון צבאי. הוא בסך הכל היה אדם שישב בכלא הרבה מאוד שנים, שוחרר, למד אולי קצת להשתמש בנשק. כזה איום או שזה סמל?
תראה, האיש קודם כל עשה את מה שהוא עשה ב-79, אני מזכיר, חיזבאללה אז בכלל עדיין לא קיים.
כן.
כארגון, והוא רוצח נתעב, ללא כל ספק. ב-2008 הוא משתחרר מכלאו, אני לפחות זוכר, אני לא זוכר אם באותו ערב או למחרת, נסראללה מקבל אותו בקבלת פנים.
כן. מלביש אותו במדים מנומרים.
מלביש אותו והמנהיג הדגול, הגיבור הגדול שהגיע. במהלך השנים, האיש פועל בצורה כזאת או אחרת, אבל הוא הולך ונעשה יותר אפקטיבי כאשר חיזבאללה נכנס לתוך סוריה, מתחיל לפעול בסוריה, ובעצם ביותו דרוזי הוא מקבל אחריות על מרחב צפון רמת הגולן, שבו חיזבאללה מתחילה להקים תשתית לפיגועים כנגד מדינת ישראל, במקביל ללחימה שלה כנגד כל השאר. במרחב סוריה, וראינו מספר פיגועים, פיגועים שבאו בדרך כלל לאחר שצהל פעל כנגד שיירות נשק כאלה ואחרות. ראינו מספר פעמים, כולל שני פצועים, אם אני זוכר טוב, במרחב הסחיטה. אני לא בדיוק זוכר את כל את כל הפרטים, אבל היו מספר פיגועים
המשמעות היא שהאיש
אצבעו של קונטר הייתה שם. Okay. הוא מפעיל תשתית כדי להפעיל אותה כדי מדינת ישראל.
שזה קצת נותן אור אחר לגמרי על החיסול הזה, כמי שהיום ממש טרוריסט, מנסה לבצע ולהוציא לפועל פיגועים נגד ישראל.
טרוריסט
לכן,
לגמרי.
לכן כאמור חוסל.
טרוריסט לגמרי בכל קנה מידה.
ללא ספק.
ומה שאנחנו
חוסל וגם צעד התרעתי. חשוב,
זה גם צעד התרעתי בעיניי, אתה אומר נקודה מאוד חשובה,
אבל זמננו ממש תם בנקודה החשובה הזו, אז אני מתנצל ככה שאנחנו קוטעים את השיחה. חבר הכנסת אייל בן ראובן, תודה לך. אנחנו נשוב מיד לאחר חדשות השעה 8.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה, המהדורה המרכזית כאן בקול חי, על הביצוע הטכני מוישי כאן, בעורכת סטיפלד. בשעה הקודמת עסקנו בשני נושאים מרכזיים, גם בסוגיית הצפון, חיסולו של סמיר קונטר וירי הרקטות הערב לעבר נהריה, וגם הנושאים הפוליטיים בעקבות פרישתו של השר סילבן שלום מהחיים הפוליטיים. ואנחנו בשיחה עם וושינגטון, עם שגריר ישראל באום, דני דנון. שלום, ערב טוב לך אדוני.
שלום, ערב טוב לכם.
בניו יורק אנחנו מבינים ששומעים על סמיר קונטר, אבל פחות מתעניינים בעניין הזה.
בהחלט אומרים, אני מתכוון לפנות למזכ"ל ולמועצת הביטחון לגבי ההפרה והירי ליישובי הצפון. אנחנו לא נעבור על כך בשתיקה, אנחנו לא נאפשר פגיעה בריבונות שלנו, אבל בהחלט אנחנו עוקבים אחרי כל מה שקורה בישראל ודואגים לייצג נאמנה את העמדות שלנו כאן.
כשאנחנו מדברים בתקופה הזו והעולם יחסית נגדנו למרות מתקפת הטרור בפריז, אנחנו שומעים על ניסיון לסמן מוצרים על ידי האיחוד האירופי, יוון אולי שוקלת בעוד מספר ימים להכיר ברשות הפלסטינית כמדינה פלסטינית, איך אתה מתמודד במלאכת ההסברה מול הנושאים הללו כאשר אנחנו כבשה מול 70 אומות באום?
הפלסטינים נוקטים במדיניות מאוד ברורה. מצד אחד הם ממשיכים בהסתה, בחינוך של דור של מחבלים. מצד שני הם פועלים בכלים בינלאומיים לבינאום הסכסוך, פנייה למוסדות בינלאומיים, לבית הדין, בהאג, לאום. הדברים האלו קורים כל הזמן, ואנחנו פשוט נאבקים בהם, וצריכים לבלום אותם. ואני חייב לומר שאני מזהה פה שיש רבים שמבינים את האמת, מי הצד הצודק. לא כולם רואים את זה בגלוי לצערי עדיין, אבל בהחלט שרואים את הטרור בצרפת, הטרור בקליפורניה, רואים שזה מגיע מאותו מקום של אסלאם קיצוני, של הסתה, שמשותפת לדאש, לחמאס, לחיזבאללה, הכל שם עובר דרך אותו ציר.
אבל בכל זאת, האם אנחנו רואים את הפעילות של הפלסטינית, של הפלסטינים באום, אתה גם מתאר אותה, ובכל זאת אתה צריך להתמודד מולה. חוץ מלדבר ונסות להסביר, יש עוד כלים ודרכים להתמודד איתם?
קודם, האמת היא הנשק היעיל ביותר. אני מוצא את האמת ככלי אמיתי. אני אתן לך דוגמה שהנציג הפלסטיני בא והשיב אותנו שאנחנו מוציאים איברים של גופות מחבלים שהחזרנו אותם למשפחות שלהם. את השקר הזה אני חשפתי מעל כל במה. השגרירים הבינו מי משקר פה, ולכן גם שאנחנו לא מנצחים בהצבעות, אני נאבק על האמת, כמו שעמדתי מעל בימת האום והקראתי שם שם של כל נפגע טרור פלסטיני, את התמונות הראתי, אי אפשר לדבר על מה שקורה בישראל ולהתעלם מגל הטרור. אני חושב שבסופו של דבר זה מטפטף, זה משפיע, ולעיתים יש לנו גם ניצחונות שאנחנו מצליחים לנצח גם מעל בימת האום.
מישהו כבר התלונן או הגיש איזושהי תלונה לאום על ישראל, על מה שהתרחש בסוריה, מבלי שישראל בכלל לקחה אחריות על העניין הזה?
בשלב הזה לא קיבלנו פנייה, אבל אנחנו רגילים שעל כל דבר שקורה במזרח התיכון מאשימים את ישראל, לכן אין לי שום ספק שגם הנושאים האלו יגיעו אלינו. מועצת הביטחון מאוד פעילה, היא מתמקדת כרגע בנושאים שקשורים לסוריה, לדאש, אבל גם נושא ישראל, ישראל הנציג הפלסטיני, יש פה מדינות רבות, שהעיסוק שלהם זה רק ישראל. הם קמים בבוקר וחושבים איך לתקוף את ישראל, אבל אנחנו בצורה נחושה עם ראש מורם, בעזרת הצוות שנמצא פה בניו יורק, נאבקים בגל הזה.
אני רוצה לשאול אותך, מר דנון, אנחנו בדרך כלל מתעניינים, כשאנחנו מדברים על האום, איך מדינות העולם מגיבות לגבי אירועים המתרחשים בישראל. מעניין פעם אחת לדעת, במקרים הפוכים, למשל איך אתה כנציג ישראל מתייחס לסוגיית ההגירה באירופה, של השוהים הרבים, הנמלטים הרבים שבורחים מהמזרח התיכון לעבר אירופה.
אני חייב לומר לך שקודם כל יש התעניינות רבה כנציג ישראלי, כשר לשעבר בממשלה, הרבה באים להיפגש איתי שגרירים רבים, לשמוע על מדינת ישראל, גם כאלו שאין להם יחסים רשמיים איתנו, בחדר שהערצה אפילו הייתי אומר למדינת ישראל, וגם שואלים שאלות לגבי נושא הגירה, איך אנחנו התמודדנו עם בניית הגדר בדרום. בהחלט האתגר הוא לא פשוט, מצד אחד יש נושא הומניטרי, בסוריה 4 מיליון פליטים, דבר שהוא באמת חסר קנה מידה באזור שלנו. עד שני יש גם סיכונים ביטחוניים של הסתננות של גורמים קיצוניים למדינות אירופה, ראינו את זה כבר בצרפת, רואים את זה במדינות אחרות באירופה, אנחנו בהחלט משתפים פעולה בנושאים האלו, אבל אנחנו מקפידים לא להתערב בסכסוכים שלא קשורים ישירות אלינו.
ואתה מצליח להביא את האום לקבל את הדרישה של ישראל להכיר ביום כיפור כיום חג בינלאומי?
בהחלט כן, ההחלטה נפלה ביום שישי לפני שבת, זה הישג גדול מאוד, הרבה זמן נאבקו על זה, ואני בחודשים שאני פה, אני באתי ואמרתי, אני לא אקבל דחיות ולא אקבל הסברים, או שתכניסו את יום כיפור כפי שהתחייבתם, או שתגידו שאתם לא רוצים, ואנחנו ננקוט בצדק, אנחנו יכולים לנקוט בזירה הציבורית, בעזרת ראשי הקהילות היהודיות בניו יורק, יום כיפור היום במקום שראוי לו, הוא יום שבו אין ישיבות של האום, אין הצבעות של האום, אנשים לא חייבים לבוא לעבודה, דבר שהוא חשוב מאוד, שמכבדים את חג המולד, ופה אני בניו יורק רואה את כל החגיגות לקראת חג המולד, וכמו שמכבדים את החגים של המוסלמים, גם יכבדו את המועד החשוב ביותר ליהודים, את יום הכיפורים, זה היה צריך לקרות מזמן, אני מברך שזה קרה עכשיו.
אגב, איך התגובות לאירוע כזה, הרי בסוף מספר היהודים באום כל כך קטן, והמושג יום כיפור לא ידוע לכולם, מעניין, איך התגובות של גויים, של אנשים שלא מכירים ויודעים, פתאום חג חדש נולד באום?
כן, התגובות מעורבות, קודם כל האויבים שלנו, מדינות ערב שונות כמובן התנגדו וניסו לאיים ולהפעיל לחצים דרך ועד העובדים וגורמים אחרים, ולא הצליחו לסכל את המהלך הזה לשמחתי, קיבלנו גיבוי מלא מהשגרירות האמריקאית שנתנה לנו סיוע, המשלחת שלהם לאום, ויש גם גורמים ששמחו, אמרה לי מישהי שהיא לא יהודיה, שגרה בניו יורק, שהילדים שלה בבית ספר ציבורי לא הולכים לבית ספר בניו יורק, בתי הספר הציבוריים מושבתים, היא אמרה לי סוף סוף אחרי 20 שנה, גם אני אהיה ביום הכיפורים, לא יהיה מצב שילדיי לא ילכו לבית ספר ואני הולכת לעבודה, אני הולכת את היום הזה גם להיות בבית. לכן יש פה אמירה חשובה שהיהדות, שהיא דומיננטית בניו יורק, קיבלה את המעמד הראוי לה גם בתוך בניין האום.
יפה, אתה בטח מתעניין בהתרחשויות הפוליטיות כאן בארץ, אבל מה, לא תוכל להתייחס?
כמובן עוקבים על כל דבר, מתגעגעים למשפחה, לחברים, גם אפילו לכנסת לפעמים, אבל בהחלט אנחנו כרגע עסוקים בחזית ההסברה, בחזית הדיפלומטיה, במאבק שהוא לא פחות חשוב.
דני דנון, שגריר ישראל באום, שיהיה בהצלחה ותודה לך.
תודה רבה לכם.
תודה. שיחה כאמור מניו יורק עם השגריר שלנו באום, ואנחנו עכשיו עם חבר הכנסת מיקי זוהר, שלום וערב טוב.
ערב טוב, שלום וברכה.
ועדת השרים לחקיקה מאשרת היום בצהריים את הצעת החוק שלך, יום המנוחה השבועי. עכשיו היא תועבר כמובן להצבעה טרומית ומשם לוועדות הכנסת. מה ההישג בהצעה הזו? בוא נספר ביחד למאזינים. אנחנו מדברים
על... זה היסטורי. זו פעם ראשונה אי פעם במדינת ישראל שיש חוק שבאמת עוזר לקבע את היום המנוחה השבועי שלנו, שהוא יום השבת כמובן.
שהחוק הזה בסוף ייתן כלים גם לבעלי עסקים נניח, שירצו לשבת ביום המנוחה בבית ולא לצאת לעבוד, אבל המתחרים שלהם ברחוב ממול יפתחו את השעריהם, איך החוק הזה אמור לסייע להם?
בדיוק כך, הגדרת את זה נכון. בעלי עסקים שרוצים לנוח ביום השבת על פי חוק, יוכלו לתבוע נזיקית מי שפותח את העסק שלו בניגוד לחוק ביום השבת. בסופו של דבר זה חוק הכי הוגן שיכול רק להיות, כי החלטנו במדינת ישראל שיום שבת יום מנוחה, ואנשים לא מצליחים לממש את היום הזה, כי יש עסקים שפותחים את העסק שלהם בשבת בניגוד לחוק, אגב, חשוב לציין שהחוק שלי מדבר בעיקר על עסקים שעוסקים במסחר, והיום יש המון המון עבירות על החוק בתחום הזה, העיריות לצערי לא מספיק אוכפות, חלקן גם נותנות כנסות קלים בעניין הזה, אבל אני חושב שהחוק הזה פשוט יגרום לכך שהמסחר בשבת ייפסק אחת ולתמיד.
אני מבין שיש בחוק גם התייחסות אולי לנטילת המשקל הכובד מראש העיר או מהעירייה, והעברת משקל הכובד לממשלה?
נכון, כי לצערי רב יש לא מעט ראשי רשויות שהם לא אובייקטיביים, והם פועלים בהתאם לגחמות ליבם או גחמות מקורבים שלהם, והחוק לא ממומש בפועל. אנשים פותחים את העסק שלהם בניגוד לחוק.
אחרי החוק, מה יקרה? פרקטית, מי יקנוס את האנשים?
פרקטית, הכנסות יהיו הרבה יותר גדולים על ידי הממשלה, שהם פי שלושה מההכנסה שנעשתה באותו סוף שבוע, וגם עדיין תישאר אופציה לתביעה נזיקית מצד אלו ששומרים על חוק ולא פותחים את העסק שלהם בשבת.
אני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו מדברים על סוגיית השבת והרבה מאוד עניינים כלולים תחת אותו מכתב הסכמות שנקרא סטטוס קוו, למשל תחבורה ציבורית בשבת, זה משהו שהחוק נוגע בו?
לא, חוק לא נוגע בתחבורה ציבורית בשבת והוא לא עסק בזה. חוק עוסק בעיקר במסחר עצמו שמבוצע חלילה על ידי אחרים בניגוד לחוק. זה מהות החוק ושם הוא מתבסס, כל השאר הוא לא עוסק וגם לא יהיה לי עניין לעסוק בדברים אחרים. הרעיון שלי היה שיהיה חוק שייצור שוויון, שוויון בתחרות ושוויון בחופש הדת של האנשים, הפוך למה שאנשים מנסים לצייר. אני לא חושב שהחוק הזה חלילה מתיימר לקפות דתית, הוא בסך הכל מונע כפייה חילונית.
הוא גם אבל מאפשר, בוא נודה על האמת, לעסקים שהם עסקי פנאי, בידור, דברים מהתחום הזה לפעול באין מפריע.
כך או כך שר הכלכלה מתיר את זה, והיום על פי חוק מותר להם לעבוד. ויש המון ציבור חילוני במדינת ישראל שצריך גם לקבל את המענה. אבל היום המצב הפרוץ שנוצר מאפשר מסחר בלתי מוגבל. אנשים פותחים ללא הבחנה, וזה פשוט הופך להיות משהו שהוא לא הוגן ולא נכון ולא ראוי במדינתנו היהודית והדמוקרטית.
תגיד, איך התגובות, קודם כל בליכוד, אני שומע על פריימריז עוד מעט, אז
פריימריז זה לרשות המפלגה,
כן, אבל מיד אחרי זה יהיה גם פריימריז להרכבת הרשימה, אתה צריך שם את החברים שלך איתך.
תראה, אני מרגיש שיש לי תמיכה רחבה מאוד היום בליכוד, אני מרגיש שאני זוכה לאהדה גדולה, מהמון המון ציבורים שנמצאים בליכוד היום, אבל אני אגיד לך כך, בסופו של דבר חשתי יותר תמיכה מאשר קיתונות בגין החוק הזה. בתל אביב לא אוהבים את החוק הזה, אבל ברחבי הארץ ובמיוחד בפריפריה מקבלים את זה באהבה גדולה ובהערכה רבה, ולכן אין מה לעשות, אני לא יכול להיות בלב הקונצנזוס, אני לא חייב להיות במיינסטרים, אני צריך לפעול על פי אמונתי, על פי דרכי ועל פי דרכו של הליכוד, שחד משמעית עוד לזמנו של בגין אמר בצורה ברורה, יום שבת הוא יום מנוחה, ועלינו ליישם את זה.
אוקיי, בוא נדבר רגע על מה שקורה לקראת הבחירות לרשות מרכז הליכוד. מתמודדים שם הקאצים.
לא הקאצים, רק ורק חיים כץ. חיים אל כץ, מול צחי הנגבי ודודו אמסלם.
מה יחסי הכוחות כמו שאתה רואה, אתה מחובר לשטח?
זה נראה קרב בין חיים כץ לצחי הנגבי. שחיים כץ כרגע נראה כפייבורית בולט לניצחון. בסופו של דבר הציבור יחליט, אני סבור באופן אישי שחיים כץ מתאים ואני תומך בו, הציבור יחליט ונראה מה תהיה התוצאה.
טוב, הנה מתפנה מקום בצמרת, סילבן שלום פורש ונכנסים לצעירים חדשים, והליכוד 2015. חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
אנחנו פונים אל מנחם הורוביץ, שלום.
שלום לך אבי.
אז בשנת 79 כתב בצפון, היום עדיין תושב הצפון, שוב הזקות בנהריה, בגליל. מה עושה החיסול הזה לתושבי הצפון, החיסול של קונטר?
כן, אני יכולה קודם כל לומר לך משהו אבי. כשאנחנו מדברים על הזקות בצפון, אני רוצה שתבינו מה התרחש כאן לקראת השעה 17:45. היו הזקות מאזור נהריה, שלומי, כל אותם יישובים, קיבוצים, כמעט עד למעלות. אנחנו מדברים על אוכלוסייה של עשרות אלפי אזרחים במדינת ישראל שנדרשו לרדת למקלטים ולחדרי הביטחון. שתיים, ישנם רבים מתושבי הצפון, אגב, כולל אצלנו בקריית שמונה, שהיום בלילה קיבלו החלטה לישון בחדר ביטחון. שלוש, מרבית הערים, היישובים, המושבות והקיבוצים בגבול הצפון קיבלו החלטה שהם פותחים את המקלטים הציבוריים מחשש להסתמה. עכשיו למה אני אומר את זה? כי אתה יודע, אני שמעתי, אנחנו מדברים על סילבן שלום, ואנחנו מדברים על, על מי החבר שהחליף אותו, yeah. ובצפון ישנה דרמה. עכשיו עוד פעם, אין עזיבה של התושבים, ואין...
לא, זה עדיין לא שם, אבל עדיין דרמה, כי... ירידה למקלטים, משפחה עם ילדים, אנשים באמצע יום העבודה.
יפה אמרת, יפה. כלומר, בשעה שכולנו מנהלים, אתה יודע, אזרחי המדינה מנהלים מערכות, מערכות יחס, איזושהי רגיעה וכולי. פה מדובר בדרמה שמתרחשת, ואף אחד לא יכול להבטיח, וזו למעשה הכותרת, שהירי, השלוש רקטות שנורו מאזור צור, לעבר אזור הגליל המערבי, שזה, בזה מסתיים הסיפור. ממש לא. מאוד יכול להיות ש...
את האמת,
מאוד יכול להיות שחיזבאללה, חיזבאללה יקבל החלטה, וחסן נסראללה יכול לקבל החלטה. אגב, אין סיכוי שיפתח בחזית נוספת בגבול הצפון. כלומר, אנחנו לא עומדים ערב מלחמת לבנון שלישית. זה ברור שלא. אבל, בכל רגע נתון,
עדיין הוא יכול להטריד שליש מאוכלוסיית ישראל בכל רגע שהוא רוצה.
בהחלט. אתה יודע, תמיד צוחקים, אומרים לי, מנחם, שיש היום בידי החיזבאללה עשרות אלפי רקטות. אם חסן נסראללה רוצה להכניס את כל תושבי שליש משטחה הגיאוגרפי של מדינת ישראל למקלטים, הוא צריך לראות רקטה לנהריה, לחיפה, לאזור עמק ישראל, לדרום רמת הגולן, לאזור צפון רמת הגולן וקריית שמונה.
מפעיל את כל האזעקות.
בדיוק, שליש משטחה הגיאוגרפי של מדינת ישראל נמצא במקלטים ובחדרי הביטחון. ושזה לא צריכים, כן, לפתוח במלחמה, במלחמת
אבל לבנון. אבל מנחם, בוא נתייחס לדבר שהשתנה לנו בחיים מאז 2006 ועד היום, לדבר הזה קוראים כיפת ברזל. ראינו בצוק איתן את הדבר המופלא הזה. הוא כנראה יגיע גם לצפון. את האמת, זה עושה קצת שקט?
תראה, אני רוצה משהו לומר לך. אני מתגורר בקריית שמונה קרוב ל-40 שנה. המערכות ההתראה הזאת, האלה, לא היו קיימות בצפון אף פעם, כולל לא הערב. כלומר, הערב הייתה הזקה, אבל נפלו שלוש רקטות. בתוך שטח ישראל.
בנס לא היו נפגעים, כלומר, מי שירה אותה מתכוון להרוג.
בדיוק, אבל אף אחד לא ניסה, לא, אף אחד לא יירט אותם. אנחנו נבין על מה אנחנו מדברים. כל אותם מערכות של כיפת ברזל, בצפון כמעט ולא היו בכל, בטח לא עד לפני 5 ו-10 שנים, רק לאחרונה, כאשר הייתה איזושהי בטיחות, אז העבירו כמה סוללות כאלה אל אזור צפת, אל אזור פיקוד צפון, אל אזורים רגישים כאלה. אבל הערב שנורו הרקטות לעבר שטח ישראל, שום מערכת לא ירתה אותם. היו הזקות בת בבת כאשר נחתו הרקטות האלה. כלומר, אין ספק, תראה, אני זוכר במשך באמת מלחמות שלמות, אני סיכרתי בצפון, ונפלו קטיושות בקריית שמונה, לא הייתה הזקה, לא הייתה מערכת כיפת ברזל, לא היה כלום. נפלו קטיושות וחץ, הם באמת השמיעו את הזקות שמי שלא יתעורר מהקטיושות, יתעורר מהזקות, אבל בזה זה נגמר.
כן, תוך כדי סיקור המלחמות הללו, אנחנו זוכרים מאות נאומים של נסראללה, כאשר ההבדלים בין הנאומים השונים שלו היה צבע הזקן שהלך והלבין, אבל הוא גם בדרך כלל עשה את מה שהוא איים ואמר שהוא יעשה. נכון? זה האיש.
חסן נסראללה, כאשר הוא מודיע או מכריז שתהיה תגובה, תהיה תגובה. לא היום, מחר. אגב, התגובה שהייתה עכשיו, לדעתי, אחר הצהריים, זאת לא תגובה של דווקא של החיזבאללה. יכול להיות שזה איש...
כי אנחנו כבר מקבלים איזושהי הודעה שהחזית העממית לשחרור פלסטין, היא עומדת מאחורי הירי.
יפה, תאמר, שמדובר באמת בארגונים קטנים שנמצאים בתוך לבנון, שבדרך כלל נשלטים בדרך כלל את צבא לבנון בחיזבאללה, ויכול להיות שבאמת אחר הצהריים ככה ניסו לתת להם ככה מה שנקרא לשחרר כיתור. אין פה, זה לא ארגון החיזבאללה קיבל, כי ארגון החיזבאללה יכול לראות ברגע זה גם על תל אביב, וגם על כל מקום אחר. אז מדובר באירוע מאוד נקודתי. שאלה גדולה היא אם זה יימשך כן או לא. אבל כשחסן נסראללה, אם הוא מכנס בסיבת עיתונאים, שבה הוא מודיע שאני עומד להגיב, אני אומר לך, כמעט צוחק על עצמי, אומר היסטוריון צבאי, הוא מצליח להגיב. כאשר היה לפני כשנה, האירוע הזה שבו נהרגו כמה מראשי הטרור של החיזבאללה, ולא רק ברמת הגולן, והוא אמר שהוא יגיב, אחרי כמה ימים היה ירי מדויק לבו שערה של צהל שם יד הכפר רג'ר, עם נפגעים בקרב כוחות צהל. עכשיו אגב, הם לא יראו לעבר יישובים ישראלים, כלומר, התגובה לא תהיה תגובה לעבר ירי, לעבר שטח ישראל, לעבר...
אלא ניסיון לפגוע בחיילי צהל.
בחיילי צהל, ואני כבר יכול לומר לך שתוך כדי שיחה איתך, גם אני יש לי תוך כדי שיחה איתי, כל הכבוד לך, אנחנו מקבלים דיווח שכל המוצבים, גם ברמת הגולן וגם בגבול הצפון, יש כוננות גבוהה מאוד מחשש לניסיון תגובה על קונטר לעבר מוצבים, עמדות של צהל באותם אזורים, כולל אגב ברמת הגולן, כלומר מוצבים וגם לעבר בסיסים גדולים שנמצאים שם.
סמיר קונטר זה בעיקר סמל, יותר מאשר איזה ארכי טרוריסט שהוציא לפועל פיגועים ו... למוד ניסיון קרבי, הוא היה בכלא הישראלי הרבה שנים, אבל השם שלו זה סמל שהיה צריך לעבור מן העולם.
תראה, אני רוצה משהו לומר לך, על פי מה שאני ככה ניסיתי ללמוד בשעות האחרונות, הסיבה שיערגו את סמיר קונטר זה לא דווקא בגלל שהוא סמל, או בגלל אותו טבח שהוא ביצע שם בנהריה אצל משפחת הרן, לפני 35 שנים. מדובר כאן יותר בהרגשה או בידיעות שצהל או מערכת הביטחון במדינת ישראל קיבלה, שסמיר קונטר מתכנן פיגועים מרמת הגולן לעבר שטחה של מדינת ישראל. כלומר, הוא לא ביקר ברמת הגולן וצפה בשלג הראשון שיורד שם, כן, בפסגת או בנחלים של סרי רב עדיין לא זורמים בצפון, משום שאנחנו אומרים משהו רוח או מוריד הגשם, אבל כשמים יורדים משום מה רק אצלכם בתל אביב ופחות בצפון.
גם לא, תתפלא, ירושלים כך קרה, יבש.
אז לא בירושלים. רק אני אומר שהוא כנראה תכנן פיגועים נגד מדינת ישראל, וזו, אם באמת מדינת ישראל חיסלה אותו, זאת הייתה הסיבה המרכזית לחיסולו, ולאו דווקא בגלל שהוא באמת משמש כסמל או שימש כסמל, או כדי באמת לסגור איתו מאגר.
מנחם הורוביץ, הקרדיט שלך זה כתבנו בצפון, לא שלנו, אבל כתבנו בצפון.
אני מודה לכם שהתקשרתם אליי, תודה רבה.
ערב טוב לך, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
אנחנו עכשיו פונים אל מר שמואל הולנדר, שלום אדוני.
שלום וברכה.
לשעבר נציב שירות המדינה, מזכיר הממשלה גם. נפתח ברפורמה או בהצעה של השר דרי שאושרה היום בממשלה, תוכנית להעדפה מתקנת עבור עובדים חרדים בשירות המדינה. מתברר שהרבה מאוד שנים חרדים ניסו להתקבל לעבודות בשירות המדינה ונדחו, לא בכך בגלל שהם חרדים, אבל איש לא דאג לקדם אותם שם. בתקופתך אתה יודע לספר לנו איך התנהלו שם הדברים?
כן, בהחלט. אני קודם כל רוצה לברך על היוזמה הזו ועל החלטת הממשלה שהיא חשובה, ואיך אומרים, מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. כי באמת יש חשיבות רבה מאוד בשילוב חרדים בשירות המדינה. יש בחוק היום עדפה מתקנת לבני מיעוטים, ערבים, דרוזים, יוצאי אתיופיה, אנשים עם מוגבלות, ובהחלט היה מקום כבר מזמן לעשות את הדברים האלה. היו יוזמות בעבר, אני דווקא תמכתי, אבל היו התנגדויות כאלה ואחרות. אני רוצה להזכיר שלפני כ-18 שנה, באתי עם יוזמה אפילו הרבה יותר צנועה, לאפשר לאנשים שיש להם סמיכה לרבנות מאושרת כדת וכדין, להתקבל לשירות המדינה כתחליף להשכלה אקדמית כללית. זאת אומרת, היום, אם מישהו נניח, כמעט לכל תפקיד בשירות המדינה נדרשת השכלה אקדמית. אם מישהו יש לו, הוא בוגר ספרות יפנית או היסטוריה סינית או דברים כאלה, אין בעיה. אבל אם הוא מילא את פרסו בשס ופוסקים, ויש לו תעודה רשמית של המדינה, של הצמיחה לרבנות, לא יכול היה להתקבל לשירות המדינה. רציתי לשנות את זה, ומרחו אותי בזפת ונוסות, והגישו עתירה לבתי המשפט נגדי, והדבר הזה לא יצא לפועל. אז אני מאוד שמח שסוף סוף משנים מה שנקרא.
מנסים לעשות את אפליה לטובה בעניין הזה. עוד עניין אחד, הוועדה לאיתור מועמד לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, המליצה היום לנתניהו, לראש הממשלה ולשרת המשפטים, למנות את מזכיר הממשלה הנוכחי אביחי מנדלבליט לתפקיד. ואני רוצה לשאול אותך, איך זה שוועדה לאיתור לתפקיד כל כך חשוב, מצליחה לאתר בן אדם אחד מכל אזרחי מדינת ישראל? זה או הוא או הוא, זה מה יש?
לא, זה לא בדיוק ככה. מה שקורה, שלפי, הייתה בזמנו ועדה בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר שמגר, שקבעה איך צריך למנות יועץ משפטי לממשלה. וקבעו שתהיה ועדה שמורכבת מחמישה אנשים, והיא יכולה להציע כמה שמות לממשלה, והיא כמובן מנסה לאתר. עכשיו, לפני הוועדה הזו עמדו שמונה שמות. שמונה אנשים שאני מכיר חלק גדול מהם, כולם ראויים ובהחלט אנשים מתאימים. אבל נקבע שכדי ששם יוכל לבוא לאישור הממשלה, צריך שתהיה לו תמיכה של ארבעה מתוך חמשת חברי הוועדה. השם, האדם היחיד שהייתה לו תמיכה של ארבעה מתוך החמישה, הוא אביחי מנדלבליט. מפני שמכל מיני סיבות, אני לא הייתי שם, אני לא יכול להגיד.
אוקיי, יכול להיות מצב שכלומר שעוד אדם נניח, כן, אופשרות כזו שהוא יקבל גם כתמיכה של ארבעה מהחברים, אתה אומר טכנית כרגע כך זה יצא.
זה ככה יצא, עובדה מתוך השמונה רק הוא קיבל את התמיכה של ארבעה, נשיא בית המשפט העליון כפי שאני מבין מהתקשורת הסתייג, אבל כל הארבעה האחרים שהם בהחלט גם אנשים רציניים מאוד תמכו בו, ואגב אני מרשה לי לומר דעתי האישית, מועמד ראוי ביותר, אני מכיר אותו, אדם שבהחלט מתאים לתפקיד.
כן, אין ספק שאם הוועדה אומרת שהוא ראוי, אז הוא ראוי, אבל השאלה המתבקשת, האזרח שרואה את הדברים מן הצד ואומר, אוקיי, מזכיר ממשלה, מקורב לראש הממשלה, לצמרת, לממשלה כולה, הופך להיות עוד מעט היועץ המשפטי לממשלה, כלומר הרגולטור על אותם שרים שעד אתמול הוא עבד לצידם.
כן, אבל צריך לזכור, זה נכון, אבל צריך לזכור, שאביחי מנדלבליט לא נולד מזכיר הממשלה. יש מאחוריו עבר מרשים, והוא מילא תפקידים רציניים מאוד. הוא היה הפרקליט הצבאי הראשי.
פרקליט הצבאי, כן.
אגב, גם למשל מאיר שמגר, בזמנו, היה הפרקליט צבאי ראשי, ומונה להיות יועץ משפטי לממשלה.
אבל לא היה באמצע מזכיר ממשלה. הוא לא התחכך. אליקים
רובינשטיין היה גם, שהיה מזכיר ממשלה לפניי, היה מזכיר הממשלה, ולימים מונה יועץ משפטי לממשלה. אני לא חושב שאדם שהוא מזכיר ממשלה, ואני מכיר את התפקיד כי אני עצמי מילאתי אותו בזמנו לפני 20 שנה. אני לא חושב שהתפקיד הזה הוא, יש בו איזשהו מניעה להתמנות אחר כך, להפך. אני חושב שהוא רק תורם מפני שהוא נותן מבט הרבה יותר רחב מעבר להיבטים המשפטיים. הוא נותן היכרות מאוד רצינית של המערכת. בעיניי זה יתרון.
אוקיי, okay, שאלה אחרונה לסיום, כשאנחנו מדברים על תפקיד של עומד בראש נציבות שירות המדינה, לא רק אחראי על עובדים, אלא עוד הרבה מאוד נושאים כאלו ואחרים, דיברנו עכשיו על העדפה המתקנת, למה שלא יהיו בכלל בשירות המדינה, לפי היחס השווה באוכלוסייה של כל המיעוטים, כך יהיה היחס השווה שלהם בשירות המדינה, הרי הם בסוף חלק מהמדינה, משרתים את המדינה, נניח יש 20% ערבים, יהיו 20% ערבים בשירות המדינה, לא יותר ולא פחות, וכן על זה הדרך.
זה נשמע בתיאוריה מאוד יפה, אבל זה פשוט בלתי אפשרי. מפני שכדי להתקבל לשירות המדינה, זה לא מספיק שאדם הוא שייך למגזר מסוים.
כן, לא, ודאי שהוא עומד בכל התנאים והפרמטרים, בתארים.
למשל, אם נניח במגזר מסוים, אין אחוז מספיק אנשים שהם בעלי הכישורים הנדרשים. אז אי אפשר למנות. ושירות המדינה זה גם מאוד מגוון. שירות המדינה יש רופאים ויש מדענים ויש מורים ויש פקידים.
אין סוף.
מקצועות רבים שצריך הכשרה. אז מה, נגיד ש-20% מהמהנדסים יהיו חרדים או ערבים אם אין מספיק. לכן המטרה היא לשאוף לשילוב ככל שניתן. ואגב, אם אנחנו חוזרים לעניין של החרדים, אחת הבעיות והחסמים שהיו, היו שני סוגים של חסמים. חסם אחד היה ההשכלה. כמו שאמרתי, אם על האדם אין את ההשכלה המתאימה, אז קשה מאוד להתקבל. והחסם השני היה פסיכולוגי. כי באופן טבעי מקבלים בוועדות מכרזים אנשים שדומים, ואנחנו מכירים את את הבעיה הזו. לכן, ככל שיהיו יותר אקדמיים חרדים, ואני יודע שיש היום הרבה מסגרות מתאימות, וזה דבר מצוין ומעולה, באופן טבעי גם יגדל...
ישולבו אנשים במשרות הללו.
ואגב, עוד משהו חשוב, כדי שהדבר הזה באמת יתאפשר, וזה אנחנו עשינו בנציבות לגבי המגזרים האחרים, צריך משרות ייעודיות. מה זאת אומרת? אם אני בא ואומר, אני רוצה שיהיו, נניח, היום יש סתם לדוגמה, 1%, אני רוצה שבשנה הבאה יהיו 5%. זה לא עשיתי בזה שום דבר. אבל אם אני קובע שאם יש X משרות שיוצאות למכרזים בשירות המדינה, אני קובע שמתוכם 20, 30, 50, 100 מיועדות רק לחרדים. רק אז המצב שונה לגמרי. מפני שאז בין החרדים יכולים להתמודד על המשרות האלה.
ותהיה להם עדיפות. בהחלט.
בדיוק. וכמובן מתוכם יבחרו המתאימים ביותר. כי גם אנחנו רוצים שיבואו. אנשים טובים, גם
הדברים בהחלט ברורים. שמואל הולנדר, לשעבר נציב שירות המדינה ומזכיר הממשלה, תודה לך אדוני שהיית איתנו.
תודה לכם וערב טוב.
ערב טוב, אנחנו פונים עכשיו למנכ״ל קרן קמח, מוטי פלשטיין, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב.
אתה שנים מתעסק בסוגיית תעסוקת חרדים, קודם כל מה הבשורה היום בהחלטה של הממשלה?
הבשורה היא בשורה מתבקשת, היא בשורה חיובית מאוד, ובוא נדבר רגע על מספרים ונבין מה הבשורה. יש היום בשירות המדינה, על כל השלוחות שלה, סדר גודל שבערך 500,000 אנשים שעובדים במדינה, שזה כולל גם את העיריות וגם את החברות הממשלתיות. לדעתי, הציבור החרדי מונה בסביבות נניח בין 10-15%. לפי המידע שיש ברשותנו, ויש ברשותנו מידע, כמות העובדים החרדים שעובדים היום במשרדי הממשלה ובחברות ובעיריות, הוא אולי 1%. אולי 1%, גם זה לא בטוח. עכשיו, ברגע שהעסק הזה ייפתח, כי המגזר הפרטי כל הזמן פוזל למגזר הציבורי ושואל מדוע הם לא מעסיקים חרדים. ולכן אני חושב שעצם ההצהרה ועצם הרצון והנכונות ירמוז וירמז גם למגזר הפרטי שהוא יוכל לקלוט גם כן את החרדים בעבודה. זה דבר אחד. הדבר השני שהוא דבר גם כן מאוד חשוב, שהפעם מי שמביא את הבשורה זה אנשי עשייה. זה הרב דרי, הרב גפני, הרב ליצמן, זה אנשים שאנחנו יודעים שהם יודעים לעשות את הדברים האלה. ואני מתכנן, אנחנו מתכננים לעקוב אחרי העניין הזה, ובאמת לראות איך העניין הזה מתבצע, כי יש הרבה חרדים שרוצים לעבוד בשירות המדינה, זה מתאים לתרבות שלהם, זה מאפיין, זה נוח וזה טוב, וכל הסיבה שהם לא עושים את זה, בגלל שדוחים אותם.
כן. אתה מתעסק בעיקר עם ציבור חרדי שיוצא ללמוד באקדמיה, מגיע לתארים, תואר ראשון ואחר כך גם תואר שני בחלקם. האם האנשים הללו הם גם כן במסגרת אותם דורשי עבודה שלא מוצאים עבודה, בעלי תארים, אקדמיים?
קודם כל אני לא מתעסק רק בנושא האקדמיה. קרן קמח מנסה לפתור את בעיית שילוב החרדים, אם במקצועי, אם בהנדסאי ואם זה באקדמי. זה לא דבר שמחויב במציאות. בממשלה יש את כל התפקידים. ממקצועי עד הנדסאי ועד אקדמי. עכשיו, לגבי שאלתך הספציפית לגבי תוארים ראשונים ושניים, תלוי במה מדובר. אם אנחנו מדברים למשל על אלה שעושים תואר במהנדסים, יותר קשה להם להיקלט, בגלל שדוחים אותם, כי לא אוהבים אותם, כי לא רוצים, כי הם חרדים, ויש לנו מספר סיפורים כאלה. אם אתה מדבר על אלה שעושים תואר אקדמי רגיל, אם הם לא נקלטים במגזר הממשלתי, או שהם פותחים משרדים לבד. למשל, בוא ניקח דוגמה. אדם עושה תואר במשפטים או בראיית חשבון, אז פותח משרד של ראיית חשבון לבד. אבל אדם שעושה תואר של מהנדס, הוא לא יכול להיות מהנדס לבד. הוא חייב לעבוד בחברה מבוססת ובמקום גדול. ולכן הבעיה יותר גדולה היא שמה, אשר בתארים הרגילים. לגבי תואר שני, אומנם יותר קל, לא במגזר הציבורי. במגזר הפרטי, במגזר הציבורי עדיין יש בעיה, עדיין יש רתיעה, עדיין יש פחד שהוא לא ברור למה.
אז זאת המציאות. אוקיי, אז בוא נסכם רגע כך. אדם שבעצם, אדם חרדי שלמד, הגיע לתואר ראשון והוא לא מהנדס, אתה אומר בדרך כלל הוא ימצא עבודה. אותם הנדסאים שכן נמצאים בבעיה ולא תמיד מוצאים עבודה, הם לא יידרשו בשירות הציבורי לתעסוקה, שם לא מחפשים מהנדסים.
זה לא לגמרי מדויק, מכיוון שאם הממשלה יוצאת לכל מיני פרויקטים שקשורים לממשלה, אפילו קח את כביש ירושלים תל אביב, מישהו צריך להנדס את כל הדבר. אז הממשלה כן מתעסקת הרבה עם מהנדסים. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה לתקן משהו, זה לא, לכתחילה, הדבר הראשוני שאלה שבוגרים תארים רגילים, הם היו רוצים לעבוד בממשלה. לא יכול להיות מצב שאדם שדנים על חוקים חרדיים, דברים שקשורים לחרדיים, ויושב נציג משרד האוצר שהוא פשוט לא מבין מהו התרבות החרדית. ואם היה יושב שם אדם שהוא רואה חשבון חרדי, הוא, כל הדיון היה נראה אחרת, כי הוא היה מבין יותר את הצרכים. וזאת הבעיה המרכזית. הרבה דברים נופלים, מכיוון, נכון שיש את השבוע של ועדת הכספים שהוא מוביל את כל הדברים, והוא ודאי מבין בעניין, אבל הפקידים במשרד האוצר, כיוון שהם לא באים מהתרבות הזאת, אז הם באופן אוטומטי פוסלים דברים בלי להבין מה המשמעות של העניין הזה. אבל אם היה אדם שבא מתוך הציבור החרדי, מתוך התרבות, הוא מכיר, הוא חי את זה, כל הדיונים היו אחרים. ולכן חבל, בעדיפות ראשונה הם היו רוצים ללכת לממשלה.
אוקיי. מוטי פיינשטיין, שאלה אחרונה לסיום. טיפ אולי למאזינים ששומעים אותך עכשיו, והם באמצע לעשות תואר, או זה אתה סיימו, מה הם עושים יום אחרת? לאן פונים? איך מתחילים?
תראה, אנחנו מנסים לא לחכות עד שהם יגמרו את התואר. אנחנו מנסים כבר בשנה השלישית, או אם מדובר על אדם שלומד לימודים מקצועיים, כבר באמצע הלימודים, להכיר למעסיקים את החבר'ה שלומדים. כך שכשהם יוצאים לעבודה, כשהם יוצאים עם התואר, הם כבר מסודרים בעבודה. לא, לא אכחיש, לא תמיד זה הולך. יש רתיעה גדולה מאוד בציבור הכללי, אינני יודע למה. אני יכול להגיד לך מפורש, שיש מעסיקים, שמעסיקים חרדים בפעם הראשונה, והם מאוד בהתחלה מבוענים, והיום מבקשים חרדים. אנחנו מסבירים להם שאנחנו לא באים להחליף את הקיים, אנחנו באים להוסיף, והם מאוד מרוצים מהעניין. אז יש ויש, יש כאלה שאנחנו מצליחים לסדר להם עבודה, יש כאלה שאנחנו לא מצליחים לסדר להם עבודה. בירושלים, למשל, יש את מרכז כיוון, שזה של הממשלה, וכן אנחנו מפעילה את זה, וזה עובד טוב מאוד. אחרי שנה וחצי של עבודה, עשו שם למעלה מ-2400 השמות, זה לא דבר של מה בכך.
בהחלט, מספר מכובד וראוי. מוטי פלשטיין, מנכ"ל קרן קמח, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
העיר בית שמש הבוקר הייתה בשביתה חלקית, בעקבות סכסוך בין ועד העובדים להנהלה בחברת סופרבוס. 40% מהתחבורה בעיר שובשה, אלפי תושבים חיכו שעות ארוכות לאוטובוסים, הרבה תלונות הגיעו גם לכאן, ומן הסתם גם לחברה ולמשרד התחבורה. ועד העובדים חסם את החניון של האוטובוסים, לא נתן לאוטובוסים לצאת מהמסוף. סגן ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג, שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
אתה גם ממונה על התחבורה בעיר. בית המשפט לא מתערב בסיפור כזה?
אנחנו קודם כל מתערבים ומעורבים חזק בעניין הזה. מה שקורה שם זה בעצם חברה חדשה של, שמאגדת כוח עובדים, קוראים לארגון הזה כוח לעובדים, באה וכנראה באו אליה עובדים, או שהיא באה אליה עובדים, וביקשה לאגד אותם לאיגוד, לוועד עובדים, כמו שמתאגדים בהסתדרות. ההסתדרות זה בעצם רוב הגופים היום עובדים בהסתדרות, כוח לעובדים מנסה להיכנס. יש שם ויכוח בקרב העובדים, ועל פי החוקה צריכים לחתום מעל שליש עובדים, מה שלא קרה, ולכן הם לא יכולים לאגד את עצמם דרך הקבוצה הזאת. במעשה של כוחניות, כוחניות ובריוניות, הלכו והחליטו שהם משביתים את התחבורה. אני אומר, הלכו ומשביתים את התחבורה, הולכים ומשביתים את התחבורה, מדובר בקבוצת מיעוט. אם בבית שמש לצורך העניין יש 200 נהגים של סופרבוס, אני לא יודע מה קורה במקומות האחרים, אבל בבית שמש 200 נהגים, אז כ-15 עד 20 נהגים החליטו שהם משבשים את כל הסדר. אבל לא היה חסר בשירות 15% או 20%, אלא סדר גודל של 30-40%, מכיוון שהם סגרו את החניונים של האוטובוסים, והאוטובוסים לא יכלו לצאת בבוקר, כחלק מהמחאה שלהם וכחלק מהמאבק שלהם. הייתי שם בוקר, בשמונה בבוקר בחניון, יחד עם המשטרה, יחד עם עיריית בית שמש, ופינינו יחד עם הפקחים. פינינו אותם את החוסמים מהמקומות שאסור להם לעמוד שם, אבל בתוך השטח שהוא חניון פרטי, אין להם מניעה לעשות את זה, ולכן חסמו והיה שיבוש. רק צריך להבין שבית שמש, כאשר 100% מהתחבורה פועלת, מרגישים עדיין חוסר, כי העיר הזאת היא צורכת תחבורה ציבורית בצורה, בקנה מידה שלא קיים בהרבה מקומות. אז כשיש 70% עובד, מפגישים את זה מאוד מאוד, ולכן היה חוסר גדול בתחבורה ציבורית, ראינו הרבה ילדים ואנשים מחכים בתחנות, וזה היה באמת מתסכל שאי אפשר לסייע להם. דיברנו במהלך היום עם כל הגורמים, הם הודיעו שהשביתה מסתיימת היום ב-12 בלילה. אני כולי תקווה שבאמת זה יסתיים ב-12 בלילה, אבל אם לא, הצעדי המחאה שלנו, מבחינתי, אנחנו לא יכולים לשבת בשקט הלאה, לא שישבנו בשקט, אבל הצעדים היו מינורים. ואם השביתה תהיה מחר בבוקר, אז אנחנו דורשים מחברת סופרבוס ללכת לבית המשפט. אם בית המשפט לא יכול לתת צו מניעה, זאת אומרת שהצדק עם השובתים. ולתת את כל הכלים, לבוא בהתדברות עם
אז קודם כל, למאזינים הרבים שלנו בבית שמש, אתה מרגיע, אתה אומר, ככל הנראה העסק הזה יסתיים הלילה, ואם לא...
אנחנו מאוד מקווים.
הם מחר שוב צריכים מה להיערך? אין דרך
אחרת. יש לנו כמה פתרונות שחשבנו עליהם, שאני לא אומר אותם בתקשורת, גם אם זה ימשיך מחר מבחינתם, יש לנו דרכים שהשביתה לא תורגש, אבל אני מקווה מאוד שהיא לא תמשיך. אנחנו צריכים לדעת גם כן שאגב, גם באלעד, אגד תעבורה שבתו, אמנם זה היה ליום אחד, וגם בחברת קווים הייתה שביתה של הנהגים במודיעין עילית לפני תקופה. זה קרה, זה לא משהו חדש שקורה פה בבית שמש. אבל אם כל, כל פעם שזה קורה, זה סבל לתושבים.
אין ספק בכך. סגן ראש עיריית בית שמש, הרב שמואל גרינברג, תודה רבה לך על הדברים. תודה. ערב טוב. עוד עניין אחד, עורך הדין חיים אבר, שלום לך.
חי.
אתה מייצג שני קטינים, סליחה, קטין ובגיר, שני צעירים ששוחררו,
חשודים,
למעצר בית, אחרי 20 יום שהם שהו במעצר ללא מפגש עם עורך דין. אתה כבר יודע לספר לנו מה הם עברו בחקירות?
אני אדבר קצת בצורה כוללנית, על מנת שלא נעבור, ולא נתקרב לגבולות צו איסור הפרסום. במסגרת הפרשה הזאת נעצרו מספר חשודים. חלקם קטינים, חלקם בגירים, אבל על סף ממש עברו בחודשים ספורים את הרף של גיל 18. הדברים שאנחנו שומעים, עורכי הדין שמטפלים בתיק, הם פשוט מזעזעים. לחלק מהחשודים מופעלת אלימות קשה ביותר, שכוללת חקירות למשך ימים ללא שינה, מניעת אוכל, מניעת טיפול רפואי, הקאה שלהם, אם זה בסתירות.
וכמובן, אם מפגש עם עורך דין.
ואם מפגש עם עורך דין שיכול לשמוע, ואנחנו למעשה לומדים היום את הסיפורים היום, ועל דברים שאמרו גם בבתי המשפט, כרי במהלך דיון של מניעת מפגש, הקטין רואה רק שופט. ואנחנו למדים היום שהקטינים האלה בהחלט מחשדים התרעמו על היחס ועל המכות שהם מקבלים בפני בתי המשפט.
תגיד, את השבק די, או מישהו, גורמי הביטחון, בוא נאמר כך, רוצים למצוא את הרוצחים ובצדק, אבל איך מערכת המשפט נותנת יד, גם בהסכמה שבשתיקה, לפרשייה הזו, זה...
האמת שאני מתקשה להבין, כי לדעתי יש כאן איזשהו מין במרכאות שיווק של בוא נמצא את הרוצחים ולמעשה כל האמצעים קשרים, תוך שאנחנו דוחפים לציבור את כל הנושא שהם טרוריסטים, טרוריסטים, טרוריסטים. עם כל הכבוד, החוק לא מתיר הפעדת אלימות בחקירה. יש נוהלים, יש איזושהי הנחיות כלשהם של בג"ץ בנושא הזה, כאשר כולם מדברים, וגם אנשים שאמורים לבדוק את הנושא הזה, מדברים על פצצות מתקתקות, זה הכינוי הכותרת של העניין. המשמעות הפרקטית של פצצה מתקתקת זה לדוגמה, שעוצרים אדם שהסיע כרגע מחבל לצורך האיזון, נאמר יהודי או ערבי לצורך האיזון, שיש עליו חגורת נפץ והוא רוצה להתפוצץ באיזשהו שוק, כלשהו ולהרוג אנשים. ואנחנו כחברה רוצים לחקור בכל האמצעים את אותו אחד שאומרנו איפה אותו מחבל הולך להתפוצץ. הרי בסיפור של דומה, קשה ככל שיהיה, כן. מדובר באירוע, פשע, מתואב, שקרה לפני כחצי שנה, ולשם פענוח של פשע כזה, עם כל הכבוד, לא מענים אנשים. כי כאן עולה השאלה איפה עובר קו הגבול.
בהחלט עוד לכשיתבררו הדברים, וגם צו איסור הפרסום יוסר, יהיה קצת יותר קל להתנהל ולהבין מה באמת קורה כאן.
זה נכון.
בסיפור הכואב הזה. עורך הדין חיים אבר, תודה לך על השיחה.
תודה, כל טוב.
ערב טוב, כאן אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית לערב. תודה למושי כאן על ביצוע הטכני, לעורכת אסתי פלד. מחר בבוקר בדקה לשמונה מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי כאן בקול חי. אנחנו, אם ירצה השם, נשתמע שוב כרגיל כאן בשבע בערב גם מחר. שלכולכם ערב טוב, חדשות טובות, להתראות.